יש צורך במעבר התפתחותי בחיים המבוגרים, משום שאין שום אפשרות לחיות בכל תקופת חיים את כל האספקטים של העצמי. כל החלטה המתקבלת בתחילתה של תקופה התפתחותית, יש בה משום דחייה וויתור על הרבה אפשרויות אחרות אותן לא בחרנו. אז שלום לכולם, אתם על הפודקאסט מאחורי הכריכה, הפודקאסט של הוצאת ספרי ניב. אני ענת כהן, ובעצם בכל תוכנית, בכל פרק, אני מראיינת סופר או סופרת שהוציאו ספר בזמן האחרון. הקטע שהקראתי לקוח מתוך הספר שעת הצהריים של החיים, של הסופרת מרים מצנר קינן. היי מרים.
שלום.
מה שלומך?
יופי.
אז בעצם אמרתי את השם של הספר, השם המלא הוא שעת הצהריים של החיים, משבר אמצע החיים, הזדמנות לצמיחה.
בדיוק, נכון? כן.
אני רק אגיד עלייך כמה מילים, אני אספר עלייך. אז בעצם את מורה ויועצת חינוכית, את בעלת תואר BSc בפסיכולוגיה התפתחותית מאוניברסיטת קליפורניה, גם גרת שם כמה שנים, נדבר על זה, ו-MA, זאת אומרת תואר שני בייעוץ חינוכי מאוניברסיטת תל אביב.
כן.
אז בואי נדבר על הספר, במה הוא עוסק.
הספר עוסק במשבר אמצע החיים, וזה ביטוי להתפתחות בחיים המבוגרים. הרבה שנים חשבו שמבוגרים לא מתפתחים ולא משתנים. אבל בדיוק כמו בגיל ההתבגרות, אמצע החיים הוא מעין גיל התבגרות שני, והוא ביטוי להתפתחות, אנחנו גדלים. אחרי אמצע החיים אנחנו, החשיבה שלנו שונה, ההסתכלות שלנו על העולם אחרת, ותפיסת הזמן שלנו משתנה. לפני כן יש לנו תפיסת זמן קצרה, בשנות ה-20-30 שלנו.
זאת אומרת יותר מחשבה על ההווה, לזאת הכוונה?
ההווה והעתיד נראה ממש רחוק. במחצית השנייה של החיים אנחנו יכולים כאילו לראות את הלידה שלנו מצד אחד, את תחילת חיינו, ואת הסוף שאנחנו לא מכירים אותו.
כן. בואי נגדיר בעצם מה זה משבר אמצע החיים, על איזה גילאים אנחנו מדברים, במה זה מתאפיין.
הוא מתרחש בסביבות סוף שנות ה-30 בערך, עד המחצית השנייה של שנות ה-40, אבל זה גם לא מדויק, כי ישנם אנשים שיכולים פתאום בגיל 50 להרגיש שבעצם הם עוברים איזשהו משבר. כן. בדיוק כמו שגיל ההתבגרות הוא ארוך, אבל עדיין, גם בשנות ה-20, אנחנו לפעמים, תחילת שנות ה-20, אנחנו חווים איזושהי המשכיות של גיל ההתבגרות.
נכון. ובעצם, אז דיברנו על הגילאים, ובמה זה מתאפיין, משבר אמצע החיים?
זה מתאפיין בכל מנעד האפשרויות לפי כמות בני האדם. ישנם אנשים שלא ירגישו בזה בכלל. הם ממשיכים הלאה. אם הם לא מרגישים שום בעיה, ממשיכים ומרוצים מהחיים, אז בסדר, הם ממשיכים להתפתח בלי שהם מרגישים. ישנם אנשים שהם בדיוק בצד השני, שמרגישים אומללות איומה, ויש אפילו כאלה שלא יוצאו להמשיך לחיות.
עד כדי כך?
עד כדי כך. כמו בגיל ההתבגרות, בדיוק. יש מן הקצה אל הקצה.
כן.
רוב האנשים הם בין לבין. יש כאלה שיחוו איזושהי חוסר מנוחה, ישאלו את עצמם שאלות אם הם במקום הנכון, אם הם עם בני הזוג הנכונים, אם המקצוע שהם בחרו נכון, אם המקום שהם גרים בו מתאים להם עוד. ויש כאלה שיעשו שינויים.
בתחומים האלה, קריירה, מגורים.
בעקבות חשבון נפש.
כן.
ויש כאלה שיגיעו בסיכום חשבון הנפש שלהם, שהם בדיוק במקום הנכון, שזה בסדר.
בעצם את הגעת לחקור את הנושא הזה ממשהו שאת חווית, נכון? בעצמך. את רוצה לספר על זה?
אני חוויתי באמת משבר אמצע חיים, בגיל 39, סוף 39, היינו צריכים פתאום לצאת לשנתיים של שליחות בארצות הברית, אנחנו עברנו הרבה בשנים קודמות. עברנו מעיר לעיר בגלל העבודה של בעלי. אף פעם זה לא הפריע לי. תמיד הסתגלתי מחדש. אבל בשנים שקדמו להודעה, לשליחות, עבדתי 6 שנים רצוף באותו מקום, והרגשתי נפלא, והרגשתי שאני גדלה מבחינה מקצועית, אהבתי את המקום, אהבו אותי, ופתאום לעבור שוב, זה היה כאילו עושים לי חבלה בקריירה. כי הפעם אני כבר שעתה על מי מנוחות, ושוב מעבר. הכעס שזה הביא לי, היה לא פרופורציונלי, לא לעצמי, לא לנושא, כי מי לא רוצה לנסוע לשליחות לארצות הברית, אבל אני לא רציתי, ומכיוון שזה לא היה לי הגיוני, בהשוואה לעצמי ולמצב, חשבתי שאולי אני עוברת משהו, שלא שייך למקרה הקונקרטי שלי, אלא לתקופת הגיל. כי מתוך המסקנות שלי, כמי שלמדה פסיכולוגיה התפתחותית, אני יודעת שישנם גילים שהם מועדים לקשיים. בגילים האלה מתרחשת איזו התפתחות פנימית אצל האדם, כאילו משהו רך אצלו בפנים ולא קבוע, וההשפעה אחרת. הפסיכולוגיה ההתפתחותית רואה מבנה קבוע בהתפתחות של האדם. ישנה תקופת יציבות ולאחריה תקופת מעבר. תקופת יציבות ושוב תקופת מעבר לסירוגין. עד סוף חיינו. דוגמה של תקופה יציבה למשל, זה גיל 7-11. זו תקופה יציבה אחרי שהבשילו המון כושרים בגילאים שלפני כן. תקופת מעבר, לדוגמה, היא גיל ההתבגרות. זו תקופה קשה. כי ההתפתחות היא פנימית. ואז האדם מרגיש לפעמים קונפליקטים, חשבון נפש. זהו, תקופות המעבר הן קשות, אבל ההתפתחות מתרחשת בהן. התקופות היציבות זה ליהנות מהפירות של ההתפתחות החדשה.
אז בעצם, למרות שאנחנו בדרך כלל שומעים על ה... ילדות, גיל ההתבגרות ועל הזקנה,
בדיוק.
אז הבן אדם עובר בעצם תקופות לאורך כל החיים של יציבות ויציבות.
כן.
לא רק ב...
יציבות ומעבר.
יציבות כן. ומעבר. כן. אוקיי. ואני רוצה רגע לחזור אלייך. מה הרגשת במעבר הזה? שאת אומרת שהיה לא מתאים לא לסיטואציה ולא לעצמך.
כן. מה שהרגשתי, קודם כל הרגשתי כעס. כעס מאוד גדול. ואחריו חשבון נפש, האם אני בסדר או לא בסדר? למה אני כועסת כל כך? האם אני מוותרת יותר מדי על החיים שלי בשביל ההתקדמות של בעלי? האם הוא עושה אותה על חשבוני?
שזה שאלות שלא נשאלו לפני זה.
שאלות שלא עלו על דעתי בכלל.
מעניין.
ואז חשבון הנפש הזה... הביא אותי למחשבה, א', שכנראה מתרחשת בי איזושהי גדילה, כי הביקורת שהייתה לי על המציאות בשלב הזה, הזכירה לי ביקורת שהתעוררה בי בגיל ההתבגרות. בגיל ההתבגרות מתעוררת המון ביקורת אצל המתבגרים, גם אם הם לא משוגעים לגמרי. ביקורת על ההורים, על המורים, על החברים.
מין מרד.
כן, שהוא ביטוי של מרד מצד אחד, הוא ביטוי של התפתחות האני העצמי מצד שני. יש לי ביקורת על האחרים, כי אני מחפש את עצמי פה.
כן.
וכשהביקורת הזאת הכל כך גדולה, גרמה לי לחשוב, אולי אני מורדת מחדש, כמו בגיל ההתבגרות. כן. וזה גרם לי להתחיל לשאול את השאלות.
אז בעצם החשבון נפש הזה שאת מתארת, זה משהו שהוא, משהו שקורה במשבר אמצע החיים? זה משהו שמי שחווה משבר אמצע החיים, הוא בעצם עושה חשבון נפש?
כן, כן.
מה שאת עשית שמאוד יפה, זה שבעצם כאילו הסתכלת על עצמך מבחוץ.
כן.
שזה משהו שאני חושבת שלא הרבה מתבגרים עושים. זאת אומרת, אמרת, זאת לא אני, לא זיהית את עצמך.
כן, כן.
אז על מה בעצם רוב האנשים באמצע החיים עושים חשבון נפש?
זהו. מתברר שהתקופה הזאת של אמצע החיים בניגוד לגיל ההתבגרות, אנשים לפעמים לא רוצים. הם לא יודעים שזאת גדילה, והם עוצרים את זה. הם נלחמים ב...
הם חושבים שזה משבר.
הם חושבים שזה משבר, והם אומרים לעצמם, צא מזה, צאי מזה. מה שזה גורם, זה עוצר את האישיות. זה כאילו עושה סטגנציה באישיות. הבן אדם לא מאפשר לעצמו להתפתח. כי לעבור דרך הסבל וחשבון הנפש, מאפשר לנו לגדול. כשעוצרים את זה, מתקרבים מהר מאוד אל הזקנה. כי מה שקורה שיש לנו פוטנציאל בתוכנו שאנחנו לא מכירים אותו, אנחנו מגלים את עצמנו תוך כדי החיים. אבל אנחנו צריכים לאפשר לעצמנו לגלות את עצמנו.
כן.
וזה אומר חשבון נפש. חשבון נפש הוא כמו שאת אומרת, באמת להביט על עצמנו מבחוץ. יש גם עוד דבר ש... תקופת מעבר, כמו גיל ההתבגרות או אמצע החיים, הם גם הזדמנויות לתיקון. לתקן דברים שבעבר לא שמנו לב אליהם.
ששתנו במרכאות על מי מנוחות.
כן, כן. דבר נוסף זה שכשאנחנו בוחרים בחירה, את בחירות חיינו הגדולות, נגיד המקצוע שלנו, אף אחד מאיתנו לא בול... ממלא את המשבצת הזאת ב-100% ואין לו כלום חוץ מזה.
כן.
אנחנו הולכים למקצוע שאנחנו הולכים למקצוע שאותו אנחנו בוחרים, אבל זה אומר שלפני כן חשבנו על מקצועות נוספים.
ברור.
וברגע שבחרנו, נפרדנו מהאפשרויות האחרות.
נכון.
שזה אומר שאנחנו נפרדנו מחלקים בעצמנו שלא נתנו להם ביטוי.
וזה תופס על כל בחירה.
על כל בחירה.
לא רק על מקצוע.
בדיוק, בדיוק. עכשיו למשל, ישנם אנשים שבוחרים במקצוע מסוים, אבל ולא בוחרים במקצוע שאולי חלקים מהאישיות שלהם, שהם אומנותיים למשל. הם מרדימים אותם. אבל הרבה פעמים באמצע החיים הם מרגישים צורך לבטא את החלקים שהם לא ביטאו קודם. אם הם עושים את חשבון הנפש ומגלים לעצמם את זה, אז הם יכולים למצוא פתרון. להגיד, הנה עכשיו הילדים שלי יותר גדולים, אני יכולה להקדיש יותר זמן לעצמי. בגיל 40 או 45, נגיד.
כן. ומה, ולעזוב את העבודה שאני נמצאת
בה? או לעזוב את העבודה, אם זה אפשר, או לא לעזוב את העבודה אם אוהבים אותה, אבל להוסיף לה עוד פן.
זה ממש מעניין מה שאת אומרת. שבעצם אנחנו בכל בחירה שאנחנו עושים, בהנחה שיש לנו עוד אופציות, בדרך כלל יש עוד אופציות,
כן.
אנחנו מבטרים על הדברים האלה, אנחנו שמים אותם בצד, ויכול להיות שבעוד 20-30 שנה אנחנו פתאום בדיוק. נגיד מה עשינו, למה ויתרנו על זה, מין חרטה כזאת על הבחירות שקיבלנו ועל אלה שלא קיבלנו.
בדיוק,
מעניין. בדיוק.
וזה חלק מהכאב של אמצע החיים.
כן, דיברנו הרבה על קריירה. יש גם את העניין של הילדים, שבעצם זו תקופה שבה אצל הרבה אנשים הילדים מתבגרים או כבר עוזבים את הבית, יוצאים מהבית.
כן.
זה קשור לתופעה הזאת של משבר אמצע החיים? הקן המתרוקן?
הקן המתרוקן. יש אנשים שאצלם זה יכול לגרום למשבר. תלוי למי. אני, עד כמה שאני זוכרת, חקרו את נושא הקן המתרוקן מספר פעמים על פני שנים. אני לא זוכרת את השנים המדויקות, אבל נגיד לפני 40 שנה, גילו כמה נשים סובלות מזה באוכלוסייה מסוימת, וראו שזה משהו כמו 60% או יותר. אבל בתקופה ההיא פחות נשים עבדו. כך שהתפקיד העיקרי שלהם היה להיות בבית עם הילדים. ומכיוון שגידול ילדים זה מאוד אינטנסיבי, אז את לא יכולה לראות את הסוף של זה. ושזה קורה, זה משבר. עשו 20 שנה אחרי זה שוב את המחקר הזה, והרבה פחות נשים ביטאו משבר. ואני חושבת שככל שאנחנו מתקדמים בשנים אלינו, המשבר של הקן ומתרוקן הולך ומצטמצם. כי רוב הנשים עובדות, ובזמן שהילדים קטנים, יש לך קונפליקט בין הבית ל... כמה להשקיע בבית, כמה להשקיע בעבודה. את כל הזמן עם זה. אני גם אומרת שתקופת הבגרות המוקדמת, זאת אומרת, עד אמצע החיים, היא הרבה יותר טובה לגברים מאשר לנשים. כי הם מחונכים...
עד אמצע החיים?
עד אמצע החיים. Okay. שנות ה-20-30, כן. עד, כן, עד אמצע החיים. זה, גברים נהנים יותר.
למה?
כי איכשהו התרבות שלנו מחנכת אותם לצאת ולהצליח. אז סולחים להם על שעות שהם לא בבית, מבטרים בשבילם. אולי זה היה הסיפור שלי ב, בזמן שאישה, גם אם יש לה מקצוע, היא עוזבת את מקום העבודה ורצה הביתה. הראש שלה עובר מכאן לכאן מהר מאוד, בלי לחשוב.
זאת הציפייה.
כן, זאת הציפייה, וזה מה שגם קורה לנו פיזית.
כן.
היום זה קצת שונה, כי אנשים יותר מודעים לזה שזה לא רק עבודה של האישה, אבל נשים, אחרי שהילדים גדלים, דווקא במחצית השנייה של החיים, בשנות ה-40, 50, אפילו 60, הן יכולות להאיץ את הקריירה, כי הן כבר לא... אין ילדים קטנים שאת צריכה להחליף את המטפלת, או להוציא מהמעון, או דברים כאלה.
כן, אבל זה בהנחה שהיה איזשהו בסיס לפני זה. לא? כי אם אישה רק מתחילה את הקריירה בגיל 40, אני חושבת שזה הרבה יותר קשה.
נכון.
כי זה... יש גם אפליה בשוק ככל שהגיל
ברור.
מתקדם.
מה שקורה שהיא על אש קטנה בתחילת כן. הקריירה שלה, בזמן שהגברים רצים כן. כמה מהר שהם יכולים.
כן.
היא על אש קטנה, ואז היא יכולה להאיץ. אם לא הייתה לה קריירה קודם, זה מאוד קשה אחרי זה, כן.
ובעצם אם אנחנו חוזרות למשבר, אז המשבר בעצם יכול לקרות כשיש מין תחושה של ריקנות. אז אם יש עדיין עבודה, אם יש עבודה לאישה, לעומת אישה שאין לה עבודה, אז הריקנות היא...
של הקן המתרוקן, את מתכוונת.
כן, כן, כן. זאת אומרת, כשיש לנו משהו שלא הכל נשמט מתחת לרגליים כן. שלנו, אז הריקנות היא קטנה יותר.
נכון.
המשבר הוא קטן יותר.
כן,
נכון?
כן. את אוקיי. רק מקבלת את השינוי הזה של, אוקיי, הילדים כבר לא באופן יומיומי איתי.
את יודעת על מה חשבתי פתאום? נגיד, אמא, שבאמת... במשך 20 שנה, זה מה שהיא עשתה, היא הייתה אימא,
כן.
ואז היא כבר לא אימא. אז חשבתי על זה בכיוון אחר לגמרי, על מישהו שהוא ספורטאי, ובמשך, נגיד עד גיל 40, הוא שקט כל חייו בספורט, ואז זהו,
כן.
הוא, מבחינה פיזית הוא כבר לא יכול לעסוק בספורט, זה גם משהו שיכול ממש
גם...
להוביל למשבר.
בפירוש, כן.
זה כאילו כל המהות שלך פתאום לא קיימת.
לא קיימת, כן, כן. והאמת היא, שמה שגרם
דוגמנית,
לי...
דוגמנית, את יודעת, כאילו...
נכון, נכון. מקצועות שכבר, אתה לא יכול לעשות אותם
כן.
במחצית השנייה של החיים.
נכון.
זאת בדיוק הייתה, הדברים האלה היו כאילו המוטיבציה להוציא על זה ספר.
אוקיי.
כי לא מחנכים מבוגרים שהם מתפתחים. אני הייתי מדברת עם התלמידים בכיתות ו', ז', ח', ט' גם, על גיל ההתבגרות. הייתי מסבירה להם שהם ירגישו ביקורת, או שירגישו לא נוח. וילדים היו כל כך מודים לי אחרי זה. למשל, בנים בגיל, בין גיל 14 ל-15, הרבה פעמים צומחים בבת אחת לגובה.
כן.
וזה מביא להם כאבים בידיים, רגליים, גב.
כן.
אז אמר לי פעם ילד שהצלתי את חייו, כי הוא היה בטוח שהוא הולך למות. ועכשיו, הוא חשב שיש לו איזה מחלה מי יודע מה.
זאת אומרת, הכנת אותם, הם לא היו מופתעים.
כן, הם לא היו מופתעים.
ולא נבהלו.
ולא נבהלו. ידע זה דבר שמאוד מרגיע.
לגמרי.
ואני חושבת שהרבה אנשים מבוגרים, שמתפקדים נהדר ועושים חיים נכונים וטובים להם, יכולים להיבהל ממשבר אמצע החיים, אם הם ידעו שזה גיל התבגרות שני, שזה תקופה שהיא טבעית, היא נורמלית, והם יכולים להפיק ממנה לקחים לעצמם, ולעשות שינויים שמתאימים להם, אז אני חוסכת את הסבל הזה. ואני גם חוסכת לאלה שנבלים ועוצרים, אם הם ידעו שזה טבעי, אז אולי הם יעיזו ולא יעצרו את ההתפתחות, ולא יגיעו לאיזה... הסטגנציה הזאת שאנשים מגיעים אליה, מביאה אותם לראות את החיים כלא יפים.
כן.
כן, כאילו העבר היה טוב, עכשיו זה לא זה.
כן.
כאילו זה להביט על החיים בעצב ובצער, ולא ליהנות מהם.
וגם נראה לי, תקני אותי אם אני טועה, שאת רואה במשבר הזה הזדמנות בכלל,
כן,
נכון?
כן, נכון.
לא רק משהו שצריך לעבור אותו וזהו. אלא
לעבור אותו טוב, כן. זה לעשות חשבון נפש.
כן, ואולי לעשות את השינויים.
כן, וחשבון הנפש יכול להביא לשינויים. שינויים שיגרמו אושר באלף, ולא איזה קניעה לגיל ולזמן.
את עשית שינויים באופן אישי?
השינויים שלי לא היו כל כך חיצוניים, כי... אני הרגשתי שאני נמצאת במקום הנכון לי.
כן.
אבל הייתי צריכה לעשות שינויים בראש שלי. להתייחס אחרת אל הדברים. למשל, הדברים היו לי קלים. הייתי תלמידה טובה, הייתי ילדה טובה. אני זוכרת שאימא שלי הייתה אומרת, שאם למישהו קשה שיבואו אליי, אני כבר אעזור להם. המון, היו לי, מאז שהייתי בכיתה ו', היו לי תלמידים פרטיים. וזה ליווה אותי המון שנים, כאילו לא ידעתי להגיד לא.
כן.
ופתאום ראיתי שאני מבזבזת המון זמן על כל מיני דברים שלא התכוונתי.
אז בעצם עיקר השינוי היה תפיסתי, זאת אומרת שינוי מחשבתי ופחות בפעולות.
היה מסקנות שהייתי צריכה ללמוד להתנהג לפיהן.
בואי נדבר על המחקר שעשית. איך עשית את המחקר הזה? מה יש בו בעצם?
המחקר...
לא, אנחנו לא רוצים לדבר על כל המסקנות, כן, בכל זאת. כן. אבל את יודעת.
היה המחקר, החלטתי לבדוק שירה שנכתבה באמצע החיים של משוררים ומשוררות. בחרתי שני משוררים ישראלים, יהודה עמיחי ואשר רייך. בחרתי את רחל, שהיא לא בדיוק הייתה... היא כתבה רק באמצע החיים. אחד החוקרים אומר שיש אנשים שמתחילים את היצירה הגדולה שלהם באמצע החיים.
מעניין.
והיא בדיוק הדוגמה. היא לא כתבה לפני אמצע החיים שלה, והיא לא חיה אחרי אמצע החיים שלה. המשוררת האמריקאית שבחרתי, אן סקסטון, כתבה הרבה שירה, אבל כתבה גם פרוזה באמצע החיים ובגיל צעיר. אז השוויתי את הפרוזה הזאת שהיא כתבה. היא בגיל 43 התיישבה בבית הוריה לבדה, היה לה משבר אמצע חיים, והיא כתבה אותו כמו יומן.
וואו.
אז ומרגישים את מסברי הרוח שלה, עולים ויורדים.
מעניין.
כן. היא אחרי זה אבל התאבדה בגיל 47.
וואו.
כן.
זה קשור, את חושבת?
כנראה.
אז את רוצה אולי שאני אתן דוגמה, ניקח משורר או משוררת, וניקח דוגמה משיר שכתבו לפני המשבר ואחרי המשבר?
אוקיי.
Okay. כתקופה, רוצה?
אם כך, אני אתן לך משהו נהדר.
אוקיי, okay, יאללה.
בגיל 32, יהודה עמיחי כותב שיר ליום הולדתי. 32 פעם יצאתי אל חיי, ובכל פעם מכאיב פחות לאימי, פחות לאחרים, יותר לעצמי. 32 פעם אני לובש את העולם, וטרם הותאם לי, ומעיק עליי, שלא כמעיל, שצורתו עכשיו צורת גופי, והוא נוח, והתבלה. יש עוד כמה בתים, והוא כותב את זה בגיל הצעיר, כן? 32. כן. והבית האחרון, ועכשיו 32 פעם, אני עדיין משל, בלי סיכויים להיות נמשל. ועומד בלי הסוואה מול עיני אויב, ומפות מיושנות בידיי. בהתנגדות הגוברת ובין מגדלים, ולבדי בלי המלצות במדבר הגדול. זאת אומרת, הוא בגיל 32 מרגיש שהוא עוד לא עשה את עשיית חייו. הוא עוד לא הגיע. אבל המילים טרם ועדיין הם סימן שאולי זה יהיה אחרי זה.
כן, יש איזה מין תקווה.
יש איזה מין תקווה. בשנות ה-40 שלו הוא כותב, אהובתי לא הייתה במלחמה. היא לומדת היסטוריה ואהבה מגופי שהיה ב-2-3 מלחמות כמובן. בלילות כשגופי הופך קרבות לשלום, היא תמהה. תמיהה היא אהבתה ולימודה, מלחמותיה ושלומה חלומה. ואני עכשיו במחצית חיי. זה הזמן שבו מתחילים לאסוף ידיעות ופרטים רבים ומפות מדויקות של ארץ שלא נכבוש אותה ושל אויב ואוהב שלא נבוד בגבוליו. זאת אומרת, אותו דימוי פה, בגיל צעיר יש לו מפות מיושנות, אז הוא לא מגיע. אבל בגיל 40 ויש לו מפות מדויקות. הוא אסף ידיעות ופרטים רבים ומפות מדויקות. של ארץ שלא נכבוש אותה ושלא יהיה ואוהב שלא נבוד בגבוליו. זאת אומרת...
כבר אין את התקווה.
כאילו יש מין טרגדיה אנושית כזאת, שבגיל צעיר אתה לא מוכן לחיים, הם עוד לא מסתדרים לך. וכשאתה מגיע לאמצע הדרך ואתה מבין, ואתה שולט בידע שלך ומפות מדויקות בידך, אז אולי אין מספיק זמן. וזה בדיוק הקטע של אמצע החיים. אתה מרגיש הרבה יותר חכם, הרבה יותר יודע. הגדילה הקוגניטיבית מאוד מורגשת באמצע החיים. אבל לא נוכל לממש את הכל, כי הזמן קצר.
בתחושה, אבל יש הרבה אנשים שכן מצליחים לעשות שינויים ולהתפתח אחרי זה.
כן, כן.
איך היה התהליך של הכתיבה של הספר?
של הספר, אני כתבתי אותו המון שנים.
באמת?
כן.
וואו, כמה?
אולי 20 שנה.
מה את אומרת?
עד שהוא התגבש. אני חושבת שלפני איזה 5 שנים הוא התחיל להתגבש לי למשהו עכשיו.
וואו.
היה לי קשה להיפרד מהחלק המדעי כאילו, מהתזה.
זאת אומרת, התזה שלך עסקה בזה.
בזה.
מה הייתה התזה?
התזה הייתה, האם יש סימנים לאמצע החיים בשירה שנכתבה? והייתה, היו הרבה סימנים. אני חושבת שבחנתי, קראתי, או ניתחתי 19 יצירות של אמצע החיים, אני אפילו...
בתזה.
בתזה, כן. ואני חושבת שגיליתי המון אספקטים, משהו כמו 80 ומשהו, על 19 יצירות.
וואו.
והאספקטים הם התמודדות עם המוות, הרגשה של זרימת הדורות, אני חלק מזרימה הגדולה של הדורות. העבר מזנק קדימה, זאת אומרת, חשבון הנפש מתחיל. הישגים מעבר נותנים כוח בהווה. למשל, אצל רחל, המשוררת, יש לה שיר שהיא קוראת לו ספיח. פתאום השדות צמחו לה. ספיח הרי זה הזרעים שנפלו בזמן הקציר. לא מה שזרענו, אלא מה שנפל, ופתאום זה מצמיח. אז היא אומרת, פתאום צמח לה... הספיח הזה, שדה מלא, מלא פריחה. והיא אומרת, אולי הוא צמח מחיטי החדווה שהיו לי בעבר, זאת אומרת, מהתקופות הטובות. וזה, ההישגים מהעבר נותנים כוח בהווה.
כן. יש הרבה סטיגמה שמתלווה לגיל הזה.
כן, כן.
למשל, במה את נתקלת? באיזה סטיגמות את נתקלת?
תראי, הסטיגמות שנגיד, גברים קונים פתאום אופנוע, מחזרים אחרי צעירות, נשים קונות בגדים אדוקים שיראו שהם עדיין נראות טוב, אולי יש להם רומנים עם בחורים צעירים, כל מיני. אבל זה, אני חושבת שזה סטיגמות שבאות מחוסר ידע. אם אנשים ידעו שזה גיל התבגרות שני, וכדאי לגדול, אז הדברים האלה לא יראו ככה.
מהצד או עבור הבן אדם?
עבור הבן אדם.
אוקיי.
כן.
זאת אומרת, זה כן תופעות שקורות, אבל את אומרת...
שכאילו נאחזים בנאורים העבודים בכוח.
בדיוק, כן, כן.
כן, וזה קצת פתטי.
כן. אז את יכולה להבין את הסטיגמות.
אני יכולה להבין את הסטיגמות, ואני בגלל זה כתבתי, ואני רוצה להגיד, עזבו את הדברים העצובים האלה.
כן.
לא, אין טעם לאחז בנאורים העבודים בכזה כוח, זה לא יישאר לנו בידיים. זה עדיף ליהנות ממה שבא אחר כך.
כן, אבל זה נראה לי, אני עוד רחוקה מהגיל הזה, אבל נראה לי קל להגיד וקשה ליישם. כי זה, עם כל יום שעובר, הנאורים הולכים ומתרחקים.
נכון.
אני חושבת שזה יכול להיות מאוד קשה לבן אדם.
כן, כן. אבל אם הם יודעים שבמקום האובדן מגיעים דברים חדשים, אז יש בזה פיצוי. אני מספרת בספר על איזה סיפור שקראתי פעם, על בחורה ואני לא יודעת, זוכרת איפה קראתי אותו, אבל הוא תקוע לי בראש. היא גדלה כנראה בשנות ה-40-50, משהו כזה, בארצות הברית. הייתה ילדה מוכשרת במוזיקה, למדה פיתוח קול מהילדות עד הרבה מאוד שנים. בגיל 19 כבר הופיעה עם המטרופוליטן אופרה בניו יורק. ציפו לה עתיד מזהיר. היא בגיל 21 התחתנה, ואז בארצות הברית נשים לא עבדו. זה היה נחשב אפילו לא מוסרי. אז היא נשארה בבית, היא לא יכלה להמשיך בקריירה שלה. נולדו לה שני בנים, והיא הייתה תקועה בבית. ובן אדם כמוה שגדל והתחנך על ביטוי עצמי, היא הלכה והרגישה רע יותר ויותר עם עצמה. בגיל 28-9 חזר לחלום לילה-לילה. ממש שהיא בחדר ניתוח, יש סביבה רופאים ואחיות, והיא הרופאה מנתחת. הם עוזרים לה. כשקראתי את זה בסיפור, חשבתי שהיא צריכה לתפוס שליטה על החיים שלה מחדש, וזה מה שהחלום אומר. אבל היא פרשה את החלום שהיא צריכה ללמוד רפואה. והיא חשבה הרבה זמן על הרעיון הזה, והגיעה למסקנה שהיא תתחיל לעבוד כרופאה בגיל 40, כי זה הרי מסלול ארוך. אז היא לא הלכה ללמוד, כי היא לא יכלה לדמיין מה יש מעבר לגיל 40.
וואו.
אני משווה את זה לתקופה שאנשים חשבו שהעולם שטוח,
כן.
ואת מגיעה לקצה ונופלת. נשאלת. זאת התפיסה של הזמן של הגיל הצעיר. אי אפשר לראות מעבר לגיל הזה, הוא כמו חומה. אבל אם היא כן הייתה לומדת רפואה, היא הייתה מגיעה לגיל 40, ויכולה לעבוד עוד 30 שנה כרופאה.
נכון.
אבל היא לא יכלה לדמיין את זה, ולא הלכה ללמוד. היא כמובן שהגיעה לגיל 40, גרושה, בודדה, ואני חושבת שאם יודעים את זה, נגיד, אם היא הייתה יודעת, שחיים אחרי גיל 40, הרי כל אחד יודע בראש שחיים.
כן.
אבל לא יכולים לדמיין את זה. לא יכולים לדמיין נכון. את החיים מעבר.
נכון. לא, אני חושבת שזה ברור שחיים אחרי גיל 40, אבל השאלה איזה חיים? זאת אומרת, בראש שלה.
כן.
זאת אומרת, למה שאני אשקיע?
כן.
כאילו, זה לא כמו עכשיו.
כן, כן, בדיוק. בגלל זה צריך לדעת. אז גם זאת אומרת, גם אם האדם בן ה-20 לא יכול לדמיין מה קורה אחרי גיל 40, אבל הוא יודע שצריך לתכנן הלאה, אז הוא יכין את עצמו אחרת.
את יודעת שאני בדיוק שמעתי על איזשהו מחקר שעשה דן אריאלי, את יודעת
כן,
מזה?
כן, בטח.
אז, וואו, אני לא זוכרת בדיוק את הפרטים, אבל הוא שאל אנשים כמה הם חוסכים לפנסיה, ולא במובן של תנו לי מספר, אלא האם לדעתכם אתם חוסכים מספיק או לא מספיק? ואז הוא לקח קבוצה, והוא בעצם מראה להם את עצמם, יש מין אפליקציה כזו שמראה אותך בעוד 30-40 כן. שנה, אז הוא עשה את התרגיל הזה, ואז הוא שאל אותם את השאלה הזאת, כמה אתם חוסכים לפנסיה? אז הקבוצה הרגילה אמרה מספיק, והקבוצה שכאילו ראתה את עצמה בזקנה אמרה לא מספיק, אנחנו צריכים לחסוך יותר. כאילו יש איזה מין, זה נראה כמו איזה, באמת איזה משהו רחוק כזה, באופק, כן. והוא הצליח לקרב להם את זה, ואז הם פתאום הבינו, וואו, זה מוחשי, אני באמת אגיע לשם, ואני כן. צריך להכין את עצמי לזה.
כן, היה לי מין דימוי כזה, שכאילו גיל 20, שנות ה-20 וה-30 שלי, אנחנו מטפסים על, של, לא רק שלי, של כולם, מטפסים על הר. ומכיוון שאת מטפסת ממרגלות ההר ככה עליו, אז את לא רואה את הנוף.
נכון.
ההר מסתיר לך.
נכון.
ואז את מגיעה לפסגה בגיל 40 נגיד, והרבה אנשים חושבים שמעכשיו זה דאונהיל.
כן, נכון.
אבל בדימוי שלי לא הייתה ירידה, היה כאילו ארץ פרוסה רחבה, ואני צריכה להחליט איפה אני הולכת. זאת אומרת שלא תמיד כשאנחנו מטפסים למעלה, אנחנו ניפול למטה.
כן.
הרבה פעמים אנחנו מטפסים למעלה, וזה רק התחלה של דרך אחרת.
כן, יפה. אני רוצה לשאול אותך לסיום שאלה שאני שואלת את כל הסופרים שלנו, בסדר? יש לך איזשהו טיפ לסופרים מתחילים? זה יכול להיות בכתיבה, בתהליך של ההוצאה, בשיווק של הספר, כל דבר.
א', צריך לאהוב לכתוב, כי אחרת זה סתם המון שעות להתבחבש עם כתיבה. הייתי פעם בהרצאה של אשכול נבו. וזה היה לספר האחרון שלו, הרעיון האחרון, והוא אמר שלפני זה הוא כתב ספר שכבר הוא הגיע בו ל-200 עמודים במחשב, שבספר זה הרבה יותר, והוא נורא השתעמם לקרוא את זה, כשהוא תוך כדי הכתיבה. אז הוא אמר, אם הוא משתעמם, אז הוא עזב את זה, וכתב ספר אחר, את הרעיון האחרון. אני בדקתי את עצמי, בתהליך הכתיבה, אם אני משתעממת או לא.
אבל תראית, בהקשר הזה, גם אם את כל כך הרבה בתוך זה, אז לקרוא את זה כאילו בעיניים נקיות, זה אפשרי בכלל? יש מין, יש מושג כזה של להתאהב בחומר.
כן, נכון. קראתי פעם שאיזה סופר אמר שאתה מתחיל ללמוד לכתוב כשאתה מסוגל להיפרד מהדארלינגס, מהמשפטים שאהבת, אבל הם מיותרים.
כן.
כן, לפני שהוצאתי אותו, נפרדתי ממנו לכמעט 3 שנים. הייתי עייפה מזה ועזבתי את זה ו... לא נגעתי ואמרתי, נוותר, אני לא צריכה להוציא את הספר.
באמת?
כן. ואז משהו גרם לי לחזור אליו, איזה מחשב חדש שקניתי לעצמי, ונתקלתי בזה ותיקנתי דברים, ואז אולי הייתי צריכה את הפרידה בשביל לחזור אליו.
כן.
כן.
אז הספר הוא כרגע ברשתות המקוונות.
כן.
הוא יגיע גם לסטימצקי, צומת ספרים?
כנראה שכן.
אוקיי, מעולה. כן. אז נגיד שוב את השם של הספר, אוקיי?
שעת הצהריים של החיים, משבר אמצע החיים, הזדמנות לצמיחה.
מעולה. אז מרים מצנר קינן, המון המון תודה. היה לי מאוד מעניין. אני תודה. אני חייבת להגיד ממש. הרבה דברים שלא חשבתי עליהם. לפני זה, ככה פותח עיניים, שיהיה בהצלחה.
תודה רבה.
ביי ביי.